ברשות ראש הישיבה, שליטה, ברשות הרמים, הרבנים, האברכים, התלמידים של הישיבה, השם עליהם יחיו. שאלה מפורסמת שכבר דנו בה, אבל אין בית מדרש בלא חידוש, והיא נוגעת למקום הזה במיוחד, זה העניין של המצלמות שמצלמות, שעשו בשביל הביטחון, שמצלמות כל עובר ושב, בעיר העתיקה, בהרבה מקומות. יש גם מקומות שיש מנורות שנדלקות כשעוברים שם. יש לפעמים שכונות שלמות, בפרט בחוץ לארץ, ויש גם הזעקות כאלה שנדלק אור. יש הרבה שאלות שבימינו מתרבים והולכים. והרבה פונים לדעת כדעת מה לעשות בעניינים האלה. ראיתי במרן רבנו עובדיה יוסף, ביבי עומר חלק ת', יש לו תשובה קצרה יחסית בעניין הזה, אבל מסכמת את הנושא, והוא העלה להיתר. בעיקר הדיון הוא שאדם על ידי שהוא עובר, הוא נעשה, הוא מצטלם, או שהאור נדלק. ולכאורה הזה היה מקום לאסור, כי זה פסיק רשע, אף על פי שהוא לא מתכוון להדליק ולא מתכוון לצלם, אבל יש פה פסיק רשע שיקרה כך, ומודה רבי שמעון פסיק רשע ולא ימות. אבל זה פסיק רשע דלא ניחלה. פסיק רשע דלא ניחלה, הראשונים העלו אפילו שרק לא אכפת לה, דינו כמו לא ניחלה. על פי שלא ניחלה, משמע יש לו כפדה קצת בזה. לא ניחלה. אבל אם לא אכפת להם מזה, ככה העלו הפוסקים. נחשב כמו לא ניחלה. ופה לא ניחלה. הוא לא היה רוצה שיהיה הצילום הזה. הוא לא מחפש את זה. זה לא מעניין אותו. ודאי לא אכפת לה. אותו דבר שתדלק המנורה. ונחלקו בעל הערוך עם התוספות בכתובות דבב, בסוגיה המפורסמת של מפיס מורסה בשבת, הערוך אומר שכשפסיק רשע לא ניחלה, זה מותר בשבת וביום טוב. אבל התוספות חולקים על הערוך. ורוב הראשונים חולקים על הערוך ואוסרים בפסיק רשע לא ניחלה. וכך גם משמע מהשולחן ערוך בסימן שין חף, בבית יוסף שם גם כן הביא את המחלוקת הזאת, ומשמע ממנו שהוא מכריע כדעת הערוך. שם בשולחן ערוך, לגבי לסגור את הברז עם פשטן, ועל ידי הדוחק שהוא דוחק אותו, ברז של חבית, של יין וכדומה, על ידי שהוא דוחק אותו, הרי זה בוודאי סחט, שם פסיק רשע שיסחט, אלא שם זה לא ניחלה, שישפך היין. אז הוא אומר שלפי הערוך יהיה מותר, והביא שם את רבנו ירוחם. מרבנו ירוחם משמע שהוא פוסק גם כן כמו הערוך. אבל אומר שם מרן, הבית יוסף, שהרבה נחלקו על זה, ואוסרים, כי חולקים על הערוך, ואוסרים גם פסיק רשע דלא ניחלה. ועל כן הם אוסרים בזה. בשולחן ערוך כותב, מביא כדעת שהרבה התנהגו היתר, אבל אומר יותר טוב שלא יש שם כערה לשים, שכדי שאין לך לאיבוד, התז מסביר כדי שישנה דברים. כל פנים, מפורש שם מדברי מרן, שהוא פוסק כמו ערוך, שגם פסיק רשע לא ניחלה, גם כן אסור. וכך כותב המשנה ברורה בביאור הלכה להדיה, שדעת מרן לפסוק, לאסור בפסיק ראשי דורי נחלה, שלא כמדעת הערוך. כך כותב גם ביביע עומר חלק א', שתשובה ארוכה מאוד בפסיק ראשי, וגם כן העלה שדעת מרן לאסור, וככה כתבו כל האחרונים. שמרן גם כן, בשולחן ערוך, פוסק שפסיק ראשי דלא נחלה אסור. עם כל זאת, התוספות בשבת קוף ג' אומרים שפסיק ראשי דלא נחלה באיסור דרבנן כן מתירים. כי שם הצוות שואלים מהגמרא בביצה למדבר, שנחלקו חכמים ורבי אלעזר ורבי שמעון, בהדס של לולב שיש בו ריבוי ענבים ורוצה למעט אותו אם זה מותר, רבי אלעזר ורבי שמעון מתיר, חכמים אוסרים. אומרת הגמרא, רבי אלעזר ורבי שמעון לא מתיר, שהוא סובר כאביו, כרבי שמעון אביו, שאינו מתכוון מותר. שואת הגמרא, הרי זה פסיק רשא. אז אומרת הגמרא, כגון שיש לו הושענה אחרית, יש לו עוד הושענה. אז זאת אומרת, זה לא ניחלה. תוספות מוכיח מפה לכאורה, שזה כמו ערוך, שפסיק רשא, זה לא ניחלה, מותר. כי מה זה עושה שיש לו הושענה אחרית? הרי סוף סוף הוא מתקן את זאת, אלא הוא לא צריך לה. אז פסיק רשא, זה לא ניחלה, לכל היותר. ומשמע שמתירים כדעת הערוך. אומר התוספות, שאני ההושענה שזה תיקון קל, או כלשון התוספות תיקון מועט. תיקון מועט לא אסור, פסיק ראשי דלא נחלה. כל גדולי האחרונים מפרשים שהכוונה היא תיקון מועט שזה איסור דרבנן. זה לא תיקון גמור. זה לא תיקון מנה גמור, אלא זה תיקון מועט, אז ממילא איסורו רק דרבנן, כיוון שכל איסורו רק מדרבנן, אז מתירים פסיק ראשי דלא נחלה. החזון איש עליו השלום כתב לדחות את זה. הוא אומר, אולי הכוונה תיקון קל, איסור דרבנן קל. זאת אומרת, זה לא ככל איסורי מדרבנן, לא כמו כל השבותים, אלא זה עוד יותר קל. אולי רק בזה התירו פסיק ראשי דלא נחלה. אבל מסתם איסור דרבנן, מי אומר שנקל? היה מקום לחזק את דברי החזון איש מהתוספות בכתובות. שם התוספות בכתובות תרצו אחרת. אמרו, למה שם מותר לתקן לפי רבי אלעזר בן שמעון? כי זה דבר מצווה. דבר מצווה שני. שני זה שונה, זה מצווה. משמע אילולי שזה דבר מצווה. לא היו מתירים. אז פה משמע באמת אפילו ביסור דרבנן. גם כן פסיקי שידו נחלה אסור. וככה גם הראש כותב שם. אבל הכרעת האחרונים היא שהעיקר כדברי התוספות בקוף ג' בשבת, שהוא אומר שזה איסור קל, והם מפרשים שאיסור קל פירושו איסור דרבנן רגיל. באמת, כבר העירו על החזון איש הזה מורי ורבי במשנת יעקב, הגאון רבי יעקב ניסן רוזנטל שיחי, במשנת יעקב כבר העיר על החזון איש הזה בצדק, והראה שיש הרבה ראשונים שאומרים שתיקון ההושענה ללקט הענבים מן ההדס זה איסור דאורייתא. אז הוא אומר, יש פה מחלוקת אם זה איסור דאורייתא והתוספות איסור דרבנן, אבל לבוא לומר, להפליג במחלוקת הזאת, להרחיק את הדעות כל כך ולומר שהראשונים האלה אומרים זה איסור דאורייתא, והתוספות אומר אפילו איסור דרבנן אין כאן, רק איסור קל דרבנן, זה קשה לומר. אבל באמת גם החזון איש עצמו במקום אחר, גם הוא העלה שפסיק ראשי דלא נחלה באיסור דרבנן מותר. אז כך גם מרן הרב עובדיה גם הוא הביא שם בחלק א', ביביע עומר גם כן הביא את זה. אלא מה? צריכים אנחנו להבין בדרך הלימוד מה הסבר לדעה הזאת. אתם יודעים מה העניין של פסיק ראשי. זה דבר מפורסם. רבי שמעון שהלכה כמותו מחדש שאינו מתכוון מותר, כי מלאכת מחשבת עשרה תורה בשבת, ואינו מתכוון, זה לא מלאכת מחשבת, הוא לא מתכוון למלאכה. אומרת הגמרא, מודה רבי שמעון, בפסיק רשי, זה לא נחלה שהוא אסור. למה? היות וזה פסיק רשי, היות ובהכרח יעשה הדבר, לא שייך לומר אינו מתכוון. מה זה אינו מתכוון? חותך את ראשו של העוף, קורא את ראשו לגמרי, ואומר, לא, אני לא מתכוון להרוג את העוף, רק לכרות את ראשו. זה מתכוון ומתכוון, זה רבי שמעון. אינו מתכוון מותר, זה לא נקרא אינו מתכוון. היות וזה פסיק רשע, היות וזה מוכרח שיעשה האיסור, אז זה לא נקרא אינו מתכוון, זה נקרא מתכוון. בא ערוך ולמד, מתי פסיק רשע עושה את האינו מתכוון למתכוון? כשניחלה. אם ניחלה, נוח לו שיהיה הדבר הזה, רצוי לו שיהיה הדבר הזה, הוא נהנה מן הדבר הזה, אז אנחנו אומרים, מאחר והדבר מוכרח שיעשה, וגם הוא נהנה ממנו, אז לא שייך פה לומר אינו מתכוון. החולקים על הערוך סוברים, לא, והוא מוסיף הערוך, אבל כשזה לא ניחלה, אף על פי שזה מוכרח שיעשה, כיוון שזה לא ניחלה, עדיין יש פה אינו מתכוון. ערוך אומר, מתי נקרא פסיק רשע שהוא נחשב למתכוון, אף על פי שאומר אני לא מתכוון למלאכה הזאת, זה כשזה ניחלה. אבל כשלא ניחלה וגם לא מתכוון, אומר זה מותר. החולקים עליו מה סוברים? אומרים, אין כזה דבר. הועיל והדבר מוכרח שיעשה, אף על פי שזה לא ניחלה, גם כן נקרא מתכוון. כי הדבר נעשה בפועל, הוא חותך את הראש, הוא הורג אותו, לא יחשך לומר שהוא לא מתכוון. אז אם ככה, יש לי קושיה עצומה. אחר שהראשונים האלה והם רוב, הם סוברים שפסיק רשעי זה לא ניחלה, אסור אף על פי שהוא לא ניחלה, אלא עצם העובדה שזה פסיק רשע, דהיינו שזה מוכרח שיקרה, זה עושה אותו מתכוון, אז מה ההבדל אם זה באיסור דאורייתא או באיסור דרבנן? למה באיסור דרבנן יהיה מותר? האם איסור דרבנן אפשר לומר שמתכוון מותר? חס ושלום. בוודאי שאסור. אז אם הפסיק רשע זה לא ניחלה, לפי אותם פוסקים נחשב מתכוון, אם נחשב מתכוון, למה יהיה מותר בדרבנן? איזה מקום יש להבין את הדעה הזאת? תערוך אפשר להבין? הוא אומר, כיוון שלא ניחלה, בכלל לא נקרא שהוא מתכוון. זה עדיין בגדר של אינו מתכוון. אבל הם שחולקים עליו, התוספות והרשב"א והר"ן, וכך לומדים רוב הפרשים ברמב"ם, ורוב הראשונים, והם סוברים שגם כשלא ניחלה עדיין נחשב מתכוון, אז למה נתיר אותו בדרבנה? איך היא מתכוון מותר בדרבנה? חשבתי להסביר ואני חושב שזה פירוש נכון. האיסור של פסיק רשד לא ניחלה הוא לא איסור דאורייתא. גם לחולקים על הערוך הם לא אומרים שזה איסור דאורייתא. כנראה בעיקרון כולם מודיעים שאם זה לא ניחלה, זה לא מתכוון גמור. זה עדיין אפשר לומר עליו אינו מתכוון. רק הערוך מתיר את זה לגמרי, ושאר הראשונים אומרים, לא מתיר, מדרבנן זה אסור. וכך באמת ראיתי בתז משמעות מפורשת, על שולחן ערוך, סימן שנחף, וכך מפורש בביאור הלכה של המשנה ברורה, שכל האיסור של פסיק רשע זה לא ניחלה, אפילו באיסור דאורייתא, הוא רק מדרבנן. לכולי עלמא אומר, אין בו איסור תורה, לכולי עלמא. אז נמצא עכשיו לפי זה, שכל המחלוקת של הערוך, ושאר הראשונים היא מייסור דרבנן. זאת אומרת, כולם מודים לערוך שאין איסור דאורייתא פסיק דשא דלא ניחלה, רק הם אומרים זה אסור דרבנן. ערוך אומר מותר גמור. אשתא דעתית להכי שכל האיסור של פסיק דשא דלא ניחלה גם לשאר ראשונים הוא רק דרבנן, אז אפשר להבין למה אם זה פסיק דשא דלא ניחלה באיסור דרבנן יהיה מותר, כי יש פה תרתי דרבנן. כי פסיק ראשי דלא ניחלה אפילו באיסור דאורייתא, הוא רק מדרבנן אסור. כשגם האיסור כולו דרבנן, אז תרתי דרבנן, תרתי דרבנן לא גזרו. בדרך כלל לא גוזרים כשיש תרתי דרבנן. המאירי בשבת קוף ג' המאירי אומר חידוש חדש ויפה, הפוסקים מצרפים את זה כסניף בכמה וכמה שאלות. שעניין שבת המאירי מחדש, עד עכשיו ידענו יש אינו מתכוון ויש פסיק רשא ויש פסיק רשא דלא ניחלה, ויש עוד מושג שפסיק רשא דלא ניחלה באיסור דרבנן. זה המושגים שאנחנו מכירים. המאירי מוסיף עוד פסיק רשא חדש, הוא קורא לזה פסיק רשא דקשלה, לא רק לא ניחלה, קשה לו, זה קשה לו, מצער אותו. הוא לא מעוניין בו בכלל. לא רק שהוא לא מהנה אותו, אלא הפוך, קשה לו, ככה הוא כותב. מהו הפסיק הזה? הוא אומר, כמו מה שאמרו בגמרא בשבת עיני, הצד את החילזון והפוצעו, כדי להוציא ממנו את התחלת. הגמרא שם אומרת, כל זמן הוא רוצה לשמור על החיות שלו. הוא מצד אחד לוקח באיזה מזרק את דמו כדי לצבוע בו את הציצית, אבל הוא מעוניין שישאר חי, כי הדם צלול והצבע, צבע התחלת רק כשהוא חי. אחרי שהוא מת זה נעשה מתערבב וכבר לא נשאר התחלת שלו בהירה כמו שראוי. אז שם אדרבה, הוא לא מעוניין שתצא נפשו של החילזון, הוא מעוניין לשמור עליו, ואם הוא מת זה מקלקל לו, זה קשה עליו. אף על גב שזה פסיק רשא, שאם אתה לוקח דם ועוד בוודאי ימות בסוף, מציצת דמו בוודאי תמית אותו בסוף, אבל זה קשה עליו הדבר הזה. אומר המאירי כאן לכולי עלמאי מותר. הוא בעצמו הביא שם את המחלוקת של הערוך והראשונים. הוא בעצמו מתה כדעת רוב הראשונים לאסור פסיק רשא דלא ניחלה. אבל פסיק רשא דקשלה הוא כבר נותן. על פי זה כתבו היתר לעבור במצלמות, יש תשובה של רשות קרן לדוד. הוא נשאל בימיו, כשבאו אדם מהשלטונות לקחת אותו לצבא ומחייבים אותו להצטלם בפני גוי, צלם גוי, והוא לא עושה כלום, הוא רק יושב או עומד והגוי מצלם, הוא גם לא מבקש ממנו, הם דורשים את זאת, השלטונות של הצבא דורשים שיצלמו אותו. אז הוא דן אם יש בזה איסור, אם הוא עושה איסור או לא. אומר השוט קרן לדוד שזה פחות ממסייע. הגמרא בשבת צדיק ג' אומרת מסייע אין בו ממש, מסייע שהוא מסייע למלאכה. אומר כאן זה פחות ממסייע. אם זה פחות ממסייע אז אין פה בכלל מלאכה. אז ממילא גם זה שעובר והמצלמות מצלמות אותו, הרי הוא פחות ממסייע, הוא לא מסייע בכלל, הוא לא עושה כלום. אלא מה, יש פסיק רשא, זה פסיק רשא, זה לא ניחלה. וזה פסיק רשא דלא ניחלה בדרבנן, כי הוא מצידו לא עושה שום מלאכה, וגם זה עובד מאליו, אז זה מותר. על כן מתירים לעבור במקום שהמצלמות מצלמות. ובמחילה מקוות תורתם, אני רוצה לומר שבמקרה הזה לא צריכים להגיע לפסיק רשא דלא ניחלה. פסיק רשא דלא ניחלה צריכים להגיע בשאלה השנייה, שאדם עובר במקום מסוים ונדלק אור, או שהוא הולך מתרחק ומתחבע או. שם צריכים להגיע לפסיקה שזו נחלה ותכף נסביר למה. אבל פה במצלמות לעניות דעתי היתר הוא בשופי ופשוט ולא צריך אפילו להגיע לפסיקה שזה לא נחלה. לא צריכים להגיע לזה. אפילו למען דה אמר שפסיקה שזו נחלה אסור אפילו בדרבנן גם כן יהיה מותר. מדוע? כאן למעשה לא נעשה דבר. המצלמה מצלמת כל הזמן. המצלמה עובדת, לא מתחדשת שום פעולה בצילום על ידי שאדם פלוני עובר או אלמוני עובר. בין אם יעבור, בין אם לא יעבור. המצלמה מצלמת והכל עובר למסכים באופן אוטומטי ובלתי פוסק. אז אין פה בכלל בעיה שנעשית על ידו, אז צריכים להגיע ליתר של פסיק ראשית, לא נחלה או כל היתם, לא צריכים להגיע לזה. אמנם ראיתי, הראו לי בשוט של הגאון הרב ווזנר, שיחיה, בשוט שבט הלוי חלק יוד, הוא שאל אותו מישהו על העניין הזה של צילום, והוא אומר שם שהצילום, על פי שאין בו ממש, אבל זה נחשב פעולה. זה קשור עם איסור. אומר, זה כמו שלהבת של אש וכו'. שם הוא מתכוון שפעולת הצילום יש בה ממשות, שייך בה איסור. אולי זה דומה לכתב, אולי דומה לציור. אבל לא על זה אנחנו דנים כאן. כאן הצילום עובד מאליו. אף אחד הוא מפעיל אותו, הוא פועל מלפני השבת. והנוכחות שלנו בסביבת המצלמה הזאת לא מעלה ולא מורידה, לא משנה כלום. אז אם ככה, אין פה בעיה בכלל. זה בוודאי שאין פה איסור. יכול להיות, אם יש לו שם עוד באותה תשובה, הוא נוטה בדברים מסוימים, אפילו שמותר, הוא אומר, כדי לא להתיר איסורי שבת, יש מושג שלא לעשות כל דבר, למצוא על ידי זה ועד זה. אבל פה עושים את זה בשביל ביטחון, לא עושים את זה בשביל להרבות בתמונות ולא בשביל תענוג של מישהו. העשייה כאן בשביל ביטחון. רק נשאלת השאלה, אני שאני בא לעבור שם, אני אין לי צורך ביטחוני לעבור, אז אולי לא אעבור. פה אני אומר, היות ובין כך המצלמה עובדת, ובין כך תצלם, אם אני אעבור או לא אעבור, לא מעלה ולא מוריד, אז אין פה איסור בכלל. לגבי מנורה שנדלקת, שם באמת צריכים את ה... שם זה באמת בעיה. למה? כי שם המנורה היא קבועה, וכשאדם בא, היא נדלקת. דיבר על זה בשוט חשב האפוד. הוא היה רב באנגליה כנראה. שם בלונדון עשו חוק בזמנו, היום זה מצוי בהרבה מקומות. על שכונות שלמות עשו חוק שחייב להיות להם מכשירים אוטומטיים, שכשאדם מתקרב בלילה נדלקים פרוז'קטורים. והם עשו את זה בשביל הגנבים. היו מצויים אצלם גנבים, ועשו את החוק הזה כדי למעט את הגנבים, כדי להפחיד אותם, להבריח אותם. אז עשו חוק שכל בית צריך להיות לו מסביב חיישנים כאלה שמדליקים פרוז'קטורים. ושאלו אותו אם מותר לעבור שם. הוא באמת התיר ואמר, בגלל שזה פסיק ראשי דלא נחלה, ביסוד רבנה. למה זה יסוד רבנה? כי פה לא עושים שום פעולה, זה נעשה מאליו לגמרי. הוא אפילו לא מסייע, אז זה יסוד רבנה, כמו שאמר קרן לדוד. והוא אומר שזה היות וזה לא נחלה אמותה. שם באמת צריכים להגיע ליתר הזה, כי כשהוא מתקרב, נעשית פעולה שלה בהדלקה. כשהוא מתרחק, נעשית פעולה של חיבוי. שם זה שונה מהמצלמות. אלא, שקשה לי שם, למה זה נקרא לא ניחלה? בישלמה אורח, אדם זר שעובר, לא ניחלה, מה אכפת לו מהאור הזה? בוודאי לא ניחלה. אבל אחד מדיירי הבית, הרי הוא מעוניין שלא ייכנסו גנבים. וכל המנורות האלה נעשו כדי להבריח את הגנבים ואת הפורצים. אז למה אתה קורא לזה לא ניחלה? זה לא ניחלה יש כאן. אולי ניחלה וניחלה. הוא רוצה באמת שידלק כדי להבריח את הגנבים. בשביל זה עשו את זה. למה נקרא? שם אני אומר מצד אחד, שם ודאי צריכים היתר של פסיקי רשע. אבל למה זה נקרא לא ניחלה? יכולה היה מקום לאסור? אבל בכל אופן, גדולי הפוסקים אומרים זה לא ניחלה, ודחקתי לומר מה זה לא ניחלה שם. הכוונה היא, אדם ירא שמיים, שומר שבת, אם ישאלו אותו, אם היה גר לבד בבית, ויציעו לו שיעשה מנורות כאלה בשבת, הוא לא יעשה. זה לא פיקוח נפש. זה גם לא בטוח. אולי יבוא איזה גנב. גם לא ברור שהמנורה תעיב, תבריח אותו. הרבה דרכים יש להם לגנבים, איך להסתדר עם מנורות ועם כל מיני מכשירים. אדם היה סומך על השבת, היה אומר כי ישמר השבת, כי אל ישמרני, ולא היה מדליק, הוא לא ניחל שידליק. אלא ששכניו שאינם יהודים, למשל, הם עומדים על כך, והחוק עומד למינם, ואין לו שום ברירה. אז באמת, נכון שניחל שלו גנבים, אבל בסך הכל, הוא ניחלה יותר לשמור שבת. והוא לא רוצה, אז אולי בשביל זה קראו לזה, לא ניחלה אפילו לגבי דיירי המקום. אחרת לא מובן מה זה לא ניחלה. כן, באמת תמיד חכם אחד אמר לי את זה באחד השיעור ברב בברזיל, אמרתי השיעור הזה. אבל זה קשה מאוד לחלק, לומר שאפילו שניחלה בכללות, אבל לא ניחלה כשהוא בא, זה קשה מאוד לומר, לקרוא לזה גדר של לא ניחלה, שיקרה אינו מתכוון. מאחר בכללות הוא מעוניין בזה, וזה טוב לו, קשה לומר, קשה, צריך ראייה על זה. אני מבין, אבל בכללות, מאחר וניחלה באופן כללי, והוא עושה את זה למשל, הוא מסכים על זה ומרוצה בזה, אבל הוא לא רוצה זה. גם על זה יש פסיק רשע. הרי אפשר לחלק. אני חושב שהלא ניחלה, כי אם הוא היה, אם היינו שואלים אותו, אם היינו נותנים לו אפשרות לבחור, הוא היה בוחר שלא יעשה. ונדמי לי כל אדם, ירא שמיים ככה היה עושה. יש שמקשים, הטור בשנקה מביא, הטור שם מביא, בשנתת זין. בסימן שינתת זין, הביא בשם בעל התרומות, אדם שיש לו טבע, קופסה כזאת, פעם, היום יש ארונות לכל אחד, ויש, פעם היו טבעות, יש טבע שעושים בה אוכל, יש טבע שעושים בה ספרים, ויש טבע של בגדים, היו טבעות, כאלה ארגזים, העניים היו להם ארגזים פשוטים ועשירים, היו עושים אותם יפים, כמו רהיט יפה, הוא בא לסגור את הטבעה, והיו שם זבובים. אומר בעל התרומות שאסור לסגור כי הוא צד את הזבובים. אלא קודם כל לגרש את הזבובים ואחר כך לסגור. ואם קשה לו לגרש אותם, כי הזבובים ידועים כעקשנים הם, אז אומר יעשה איזה משהו מתחת לדלת של הטבעה, יניח איזה מגבת או משהו, שהיא לא תיסגר לגמרי. ואז הם יכולים לצאת ולבוא, וזה לא נקרא צדע. זבוב זה דבר שאין במינו ניצוד. האיסור שלו בוודאי דרבנה, לא דאורייתא. כי אין במינו ניצוד. מה זה במינו ניצוד? למשל, אם אדם יצוד שועל, במינו ניצוד כי רוצים את הפרווה שלו. זבוב אין לו לא פרווה ולא בשר, מה יש לעשות בו? זה דבר מאוס, מי צד אותו? אין במינו ניצוד, לא צריכים אותו. אז ממילא אין בו איסור של תורה בוודאי, זה רק יסוד הרבנן. מאחר וזה רק יסוד הרבנן, לכאורה על זה פסיק רשעי, זה לא ניחלק לך שואלים. הרי זה לא ניחלק, הוא לא מתכוון לצוד את הזבובים. וגם זה איסור דרבנן, ועם כל זאת בעל התרומה אוסר. הטור חולק עליו. הטור אומר שזה מותר כי אין במינו ניצוד. אז באמת מהטור רואים שפסיק ראשי דולני חלה בדרה בנן מותר. הבעיה היא שהבית יוסף שם אומר, מי יבוא להתיר אחרי שיצא הדבר מפיו של בעל התרומות לעשר? רואים פה שמרן הבית יוסף אוסר פסיק ראשי דולני חלה אפילו בדרה בנן. ככה מקשיב. ומתרצים כמה תירוצים. תירוץ העיקרי, פשוט אומרים, מיות ובשולחן ערוך מרן לא הביא את הדין הזה, סימן שחזר בו. נכון, בבית יוסף הוא פסק כמו בעל התרומות, ואז באמת יש מזה ראיה שפסיק ראשית לא נחלה, אפילו בדרבנן גם כן יש לאסור, אבל היות ובשולחן ערוך לא הביא את זה, סימן שחזר בו. מביאים את החידה במחזיק ברכה חלק ב' שאומר בפירוש שהרבה פעמים מרן מביא פסקים בבית יוסף ולא הביא אותם בשולחן ערוך, כי אחר כך ראה שיש הרבה ראשונים אחרים שחולקים והוא חזר בו. אז אומר גם כאן, אומרים גם כאן, אף על פי שבבית יוסף פסק כמו בעל התרומות, אבל אחר כך ראה את התוספות של שבת קוף ג' שפסיק לשי דרוני חלב דרבנן מותר, על כן לא הביא את זה בשולחן. ואם הרבה מעריכים בזה, אני לא אעריך עליכם בדבר. אני חשבתי שמעיקרה לא קשיה בכלל. ואני מתפלא באמת גדולי עולם שישבו על הקושיה הזאת וחזר בו. א', מרן לא פסק כבעל התרומות. מה שהוא אמר, כיוון שיצא מפיו מי הקהל, זה לשון של חומרה. זה לשון של חסידות. זה לא פסק הלכה. והפוסק אומר לשון, וכן עיקר, וכן הלכה. מרן יודע איך לכתוב הלכה. אבל לא רק זה. אני חושב שם לומר, נכון זה פסיק רשב דרבנן, אבל זה לא נכון שזה לא נחלה. למה לא נכון שלא נחלה? נכנסו 10 או 20 זבובים בטבע, לא נחלה שישארו שם. הרי כולנו יודעים שהזבובים הם גדולי המומחים בעולם בלהטריד ולבלבל מוחו של אדם. אדם רוצה ללמוד, והם מתנפלים עליו. רוצה להתפלל, מטרידים אותו. רוצים לאכול, יש שיר של אבן עזרא, יש לו שיר מיוחד על הזבובים. אומרו, כשאני מזמין ידידים ואוהבים, שישבו איתי בשולחן, מזמין ידידים ואוהבים, והנה הם בראש המסובים. הם תמיד באים בראש. הם מקדימים לכולם. אומר שם, אפילו אם אני אניח להם צלחת שלהם לבד וכוס ומשקה והכל, ומתעקשים לאכול רק מפיתי ורק מכוסי רוצים לשתות. ידועים ומפורסמים בתרדנות שלהם, אין כמותם בעולם. אז אם כבר הצליח שזה חלק מהם נכנסו לתוך הטבע, למעט מהתרדה שלהם, אפשר לומר על זה לא ניחלה? יש אדם שלא ניחלה? היום, ברוך השם, יש מזגנים, יש מעבררים, יש כלים מכלים שונים איך להילחם בהם. אבל בזמנם זה היה אחד הדברים המפריעים ביותר. אז אולי זה הסיבה שמרן באמת בבית יוסף אמר, העיקר כמו בתרומות. נכון שאין במינו ניצוד, וזה רק דרבנה, אבל זה לא נכון שזה לא ניחלה. זה כן ניחלה. אפילו שהוא לא מעוניין בהם, אבל מעוניין שיעצרו שם. וזה צדד הרבנן לפחות. עצרת תהיה להם. שרו שם עצורים 24 שעות לפחות. כמו ואחר כך ישחרר אותה לנפשם. אז זה נקרא לא ניחלה. אני חושב שלא קשה בכלל. שם מה שמרן אמר לאסור, גם אם נגיד שהוא פוסק ובתרומות, זה בגלל שזה נחשב ניחלה. אמנם מישהו הקשה לי משינתת זין בשולחן ערוך הלכה שכתוב הגמרא, כתוב אסור לצוד נחשים, שאם הוא מתכוון לרפואה אסור, זה צדה. אם הוא לוקח את הנחש או עקרב לעשות ממנו רפואה, זה אסור. אבל אם הוא מתכוון שלא יזיקו לו, מותר. אז רואים שדבר שמטריד אותו מותר, אבל במחילה מכבוד זה ש... שעיר זה לא דומה בכלל. שמה זה לא תרדה. נחש, אפילו אם אינו ממית, נשיכה שלו זה לא דבר של מה וכך. שמה מפני המזיקים, כמו שמפורש שם, פני הנזק יתירו. לא העמידו דבריהם, היות והוא לא צריך אותם לרפואה, זה רק צדה דרבנן, במקום נזק לא גזרו. אבל הזובים זה לא בגדר מזיקים, מטרידים, אבל לא בגדר מזיקים שנגיד מותר לגמרי לצוד אותם. לא, זה לא עד כדי כך. אז אבל ניחלה, אני חושב שזה כן יקרה ניחלה. אז אני אומר לו קשה כלום, בעל תרומות. איך? זה דעת הטור שחולק על בעל התרומות. יפה אמרת. יש כמה דעות בזה. אחת הדעות שמתירים, לא רק בגלל שזה פסיק רשד, לא ניחלה, אלא בגלל שזה לא צדה. למה? הוא אומר בגלל ששמה הוא יכול ללכת. זה לבד לא מספיק. יש הגדרה אחרת. צדה נקרא, אם הוא נמצא במקום שאתה יכול לתפוס אותו בקלות, בריצה אחת, אבל זבוב גם בתוך טבעה לא תוכל לתפוס אותו. צריך להיות אלוף האלופים שיתפוס אותו שם. אז ממילא זה לא צדה לפי הרבה ראשונים באמת. כבודו צודק. על כל פנים יש רשב"א שאומר אם היה נכנס צבי לבית והוא בא לסגור את הבית, אומר הרשב"א בתשובה, אף על פי שכשהוא סוגר הוא מתכוון גם בשביל הצבי, מותר. היות והוא רגיל לסגור את ביתו, אף על פי שהוא מתכוון גם לצבי, זה מותר. שואל הר"ן על הרשב"א, איך מותר? אם יש שם צבי, וכי בגלל שהוא מתכוון גם שם, הוא מתכוון גם לצבי, איך זה מותר? הרבה תמהו על דברי הרשב"א. מה ההסבר של הרשב"א? ישועות יעקב מסביר את תשובת הרשב"א. ישועות יעקב אומר שהרשב"א בא פה ללמד אותנו מתי מלאכה בדרך של פסיק רשע אסורה, הרי פה הוא לא צד בידיים, אלא כשהוא סוגר יש פסיק רשע שהצבי ניצוד שם. וצבי ודאי במינו ניצוד, אין לך יותר ניצוד מצבי, אז והוא מעוניין בו. אז אומר, בא רשב"א לחדש, מתי פסיק רשע מותר אסור, כשאתה עושה את זה רק בשביל אותו עניין. אין פה איזה מהלך אחר. רק הוא בא לומר, משל הוא חותך את ראש העוף, הוא לא מתכוון פה לחתוך, או לעשות משהו אחר ונחתך הראש, לא, הוא חותך את הראש. הוא אומר, אני צריך את הראש של העוף בשביל לתת לתינוק לשחק. אני לא מתכוון להרוג. פה אנחנו אומרים, זה פסיק רשע. אבל כאן, הוא אומר, כל יום אדם סוגר את ביתו, כל שעה אדם סוגר את ביתו. לא בשביל צבי. תמיד הוא סוגר את ביתו בשביל לשמור את ביתו. מפני הגנבים, מפני כל מיני שקצים ורמסים שלא ייכנסו לו. תמיד אדם סוגר את ביתו. עכשיו נזדמן לו צבי, אז הצבי באמת ניצוד, וזה באמת פסיק רשע, אבל בסגירה הזאת אין שום הכרח שינעס, אין פה פסיק רשע שזה בשביל הצבי. זה שתי פעולות שונות, שתי כיוונים, כי גם בלי הצבי ודאי הסוגר את ביתו, כשהוא יוצא. אז זה שהוא מתכוון לצבי, שנעשה כוונה מצד הפסיק הזה, שזה לא עושה. ככה ישועות יעקב מגדיר. הרב רבנו יוסף חיים ברב פעלים, מסביר את זה אחרת, היא דברי הרשב"א. הוא אומר, שכיוון שבשעה שסוגר את הדלת לא רואים את הצבי, אז זה לא ניכר, אז אין פה איסור. אבל פי שזה פסיק רשע שהצבי ניצוד שם בתוך הבית, אבל לא רואים אותו באותה שעה שהוא סוגר, לא ניכר את הצדה. עקם אותו. אני לא זכיתי להבין דבריו על השם. דברי ישועות יעקב, אפשר להבין שהוא מחלק, כיוון שהדבר נעשה תמיד, זה פעולה רגילה, שאדם רגיל לעשות עם הצבי, בלי הצבי, תמיד כל יום הוא סוגר, מתי אדם יזדמן לו צבי? אולי עד לכמה עשרות אלפים בני אדם ולא מזדמן להם צבי בית. זה דבר נדיר, אבל לסגור בית, סוגרים בכל עת ובכל שעה. זה מובן, אומר אפילו שבאמת עכשיו זה מועיל לו לתפוס את הצבי, אבל זה לא נקרא פסיק רש שאסרו חכמים. אבל דברי הרב יוסף חיים עליו השלום ברב פעלים לא זכיתי להבין. מה כוונתו כשהוא אומר לא נראה הצבי? ומה אם הצבי כן היה נראה? אם בדיוק הציץ, אז כן יהיה אסור. אז הרשב"א לא לחלק בזה. וגם עצם הסברה לא מובנת. נראה או לא נראה? איפה ראינו במלאכות של איסור שיהיה הבדל בנראה? אולי הוא מבין שכל האיסור של פסיק רשע זה רק בגלל מרית העין? קשה לומר. בפרט שזה ניחלה. זה אמרנו לא ניחלה איסור רבנן. אבל כשזה ניחלה זה איסור דאורייתא. אז מה שאומר בגלל מרית העין? זה דאורייתא. כי פה ודאי ניחלה. ניחלה שיתפוס את הצבי. ניחלה ועוד איך ניחלה. אז איך שאיך לומר שבגלל שלא נראה זהו היתר. זה קשה לאמרו שאדם יודע שיש צבי, הוא מעוניין בצבי, אבל אם לא רואה אותו אז הוא לא מתכוון. איפה ראינו? הכוונה תלויה בעיניים, הכוונה תלויה בדעת. ידיעה יש לו. הדעת היא רחבה, גם מה שהעין לא רואה, הדעת תופסת. שאיך לומר על זה לא מתכוון קשה. אי אפשר לומר כך. על כל פנים, על פי הישועות יעקב, אז יש עוד סניף לזה שהולך למקום שנדלקים המנורות ונכבים המנורות, יש עוד סניף. כי האיש הזה גם כן הוא רגיל ללכת שם, זה הדרך. כך דרכם של בני אדם, ללכת על יד בתים, רחוק מהבתים, כך דרכם של בני אדם. הזדמן לו שם שעשו מנורה, אז זה, אפילו שזה פסיק רשע, אבל ההליכה שלו היא לא לשם זה. אין לה קשר ישיר לזה. ההליכה שלא יורך גם בלי זה, והדרבה היא מעדיף שלא יהיה. הדרבה זה יותר קל מהרשב"א. למה? כי בדברי הרשב"א סוף סוף ניחלה, כי יש שם צבי. אבל כאן הרי אמרנו שזה נקרא לא ניחלה, אז אם אנחנו מוסיפים גם שפת הרשב"א, אז יש לנו עוד סניף נוסף באמת טוב לחזק. עם כל זאת אני אומר אני חושב מה שאני אמרתי במצלמות, שכשאדם עובר והמצלמה בלב הכי מצלמת, אולי זה דומה כמו שהוא שומע רדיו, אז ולא ניחלו. מישהו יעיר לי שיש מצלמות במקומות מסוימים שהן גם מסתובבות לפעמים, כלומר האיש, איש הביטחון שעוקב במסך, אם הוא רואה דבר חשוד, שמצלמות שהוא יכול לכוון אותם משם להמשיך לעקוב אחרי אדם מסוים או מעשה מסוים. אז הוא שאל אם גם זה יהיה מותר. אמרתי לו, אנחנו כשעוברים, אנחנו לא מתכוונים לעורר חשד ולא מתכוונים, אנחנו עוברים, הולך בתומו צדיק, הולכים בתום, בלי שום מחשבות. על פי רוב, הוא לא יחשוד בנו, פתאום שיחשוד. ואם עם כל זאת יחשוד, ויתה את המצלמה ויעשה פעולה, אפילו אם זה פעולת איסור, אפילו נניח שזה פעולה, הרי למה הוא עושה את זה? לצורכי ביטחון, לצורכי פיקוח נפש. אז הוא מותר לו, ואנחנו לא עשינו כלום. אז אין בזה איסור, אפילו בהטייה. אפילו אם הוא יתה, זה בזה שום איסור. אין בזה שום איסור. באמת במצלמות, אני חושב שזה יותר גמור. אין צורך בהרבה, אבל במנורות, הייתי אומר, העיקר להתיר, אבל אני חושב אחד איקה דרכה אחרינה, אם יש אפשרות בלי זה, כדאי להימנע מהדברים האלה. אחד האפשר, כדאי להימנע. אחד הלא אפשר, יש להתאים. רציתי רק לסיים בכמה מילים של חיזוק, ככה התבקשתי, על עמלה של תורה. אני יודע שברוך השם ניכר על פניכם אהבת התורה ועמל התורה בלי עין הרע, הרבו כמותכם בישראל. מכל מקום הם מזרזים להם זורז. צריכים אנחנו לדעת שההצלחה בתורה היא תלויה בעמל של התורה. בין ההצלחה המוכרת להצליח להיות תמיד חכם, לדעת את התורה, להבין את התורה, לרדת לעומקה של תורה, זה צריך עמל גדול. ועוד יותר, הצלחה של התורה פירושו לזכות במעלות של התורה. התורה נותנת חיים, גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. התורה נותנת כוחות אלאיים. בראתי יצרע, בראתי לא תורה תבלין. אם אדם לומד תורה, אז צריך להיות בו כוח תבלין נגד יצרה, חיזוק מיוחד, ואין שום רפואה ליצרה אלא תורה. חדוש ברוך הוא שברא אותו אומר, בראתי יצרה, בראתי לא תורה תבלין. אבל זה גם כן תלוי בעמל התורה. כשאדם מתייגע עד כלות הנפש, אדם כי ימות באוהל, ממית עצמו בעולה של תורה, רק אז הוא זוכה שניתן לו מהשמיים הכוח התורני, הסגולות שיש בתורה הקדושה, שבהם יכול לעבוד את השם ולהידבק בו. זה תלוי מאוד בעמל של התורה. אור החיים הקדוש כותב, וישעו מרפידים ויבוא הר סיני, הוא שואל, הרי כבר כתוב שבאו להר סיני. ומרבה התורה ללמד, כמו שאמרו חזל, שלא מגיעים להר סיני לקבל תורה עד שמסיעים עצמנו מרפיון ידיים, מרפידים, זה רפיון ידיים. אז הוא כותב שם לשון, אומר, כי הרפיון כמו עשב שמפסיד התורה. יש למשל בגד שאני מתלכלך, יש בו קטם, אז שמים עליו קלור, והקלור, אתה רואה לאט לאט איך שהקטם נעלם, הוא מעלים אותו, הוא מוריד אותו. הוא אומר, ככה רפיון, הוא עשב כזה, שהוא מעלים את התורה, מבטל אותה לגמרי, מפסיד אותה. ועל כן אי אפשר לקנות תורה, אי אפשר להשיג תורה עם רפיון. וישעו מרפידים, אז יש ויבואו הר סיני. אם אדם חושב ללמוד תורה ולזכות בתורה, אבל גם להיות עם כל הלוקסוס, עם כל הנאות שלו ועם כל הנוחות שלו, זה לא הולך. שמעתי פעם מהגאון הרב רבי יעקב פינק, עליו השלום, היה בדין בחיפה. הוא שאל שאלה, אומר, יש מאמר, אמרה שאומרת, אמרת חזל, אין דבר העומד נגד הרצון. הוא שואל, הרי אנחנו רואים כמה אנשים שרוצים להיות גדולי תורה ולא עלתה בידם. רואים כמה אנשים שרוצים להיות צדיקים גדולים ולא עלתה בידם. איפה אין דבר העומד נגד הרצון? מסביר רבי יעקב פינק עליו השלום, הסבר נפלא מאוד. אומר, באמת אין שום כוח בעולם שיעמוד נגד הרצון. זה ברור. אבל רצון נגד רצון יכול לעמוד. רצון זה כוח אדיר, שאף דבר לא יכול לעמוד לו בדרך. אבל רצון נגד רצון, זה רצון וזה רצון. אבל הבעיה שלנו, אנחנו רוצים להיות גדולי תורה, רוצים להיות צדיקים גדולים, אבל יש לנו עוד הרבה רצונות בדרך. והרצונות האלה עומדים כנגד אלה, וזה וזה לא מתקיימים בידי. אומר, זה הבעיה שם. רוצים להיות כאלה גדולים, אבל לא מוכנים לוותר על כחות השערה מהלוקסוס של גילים, מהפינוק של גילים, מכל ההנאות, מכל הנוחות שבעולם, שאם יסתם אחד מהם או יחסר אחד מהם, אי אפשר להתקיים, לא יכולים לעמוד בכלל. אז באמת, ואחר כך אומרים, אבל אני גם רוצה להיות גדול. גם. אמרתי פעם בלשון רמז לפני הרבה שנים, משיב הרוח ומוריד הגשם. כשרוצים לנשב ברוחניות, לרומם אותה, משיב הרוח, אז קודם כל צריך ומוריד הגשם, להוריד מהגשמיות. אנחנו רוצים לנשב ברוחניות, להיות גדולים, גדולים כאלה, אבל עם כל הגשמיות, זה לא הולך. זה כמו המוזניים, כשאתה מעלה כף אחת, השנייה יורדת. תעלה את השנייה, זאת יורדת. אם תרצה לעלות את שניהם, אתה שובר את המוזניים. אם אתה רוצה משיב הרוח להתרומם ברוחניות, אז קודם כל הוא מוריד הגשם. צריך להיות רצון לוותר. אדם כי יקריב מכם, מעצמנו להקריב, להיות נכונים להקריב, מהמנוחה, מהאכילה, מהטיול, מכל מיני הנאות, ולעמול בתורה. אבי ממעט בעסק ועסוק בתורה. לעמול ולהתייגע. לעמול זה דבר פעמים מפחיד אותנו. מפחדים, כי אנחנו עצלים בדרך כלל. אדם מתעצל לחשוב, מתעצל להפעיל את מוחו. מגיעים לסוגיה קשה, מגיעים לקושיה חזקה, מגיעים לדבר שקשה בהבנה. מעדיפים ללכת למשהו אחר. יותר קל, הולך לשאול. לא מתמודדים, לא שוברים את הראש, לא מתעמקים. אספר לכם מה ששמעתי, עכשיו נזכרתי. הגאון רבי שלום משאש עליו השלום, רבה של ירושלים. בן 97 היה בפטירתו. ועד יומו האחרון ממש עוד ישב וכתב תשובות. זכה, מה שלא זכו, רבים וטובים. והוא אמר לי הרבה פעמים אמר לי, בהי לישנה, אני אומר לכם הלשון שלו, הוא אמר לי, כשאני לא מבין דבר, אני יושב וחוזר, והרבה פעמים לילות שלמים, ואני פתאום רואה שעיר הבוקר, והולך להתפלל ואחר כך נח קצת, ועוד פעם הוא חוזר, ולפעמים שלוש לילות, ואם אני רואה שזה לא הולך, אני עוזב את זה, ועוסק בסוגיה אחרת, ואחר כך חוזר לזה, ואם עם כל זאת לא הולך, אומר, אז אני יושב לבכות, להתפלל ולבכות, ולבכות, ואני לא זז עד שאני מבין את העניין. גאון שסבד עם משפטים, שכל ימיו שפט את ישראל בדיני תורה, בכל התחומים, וכתב, וצדיק, ובגיל כזה, יושב לבכות כל הלילה. כמה עמל אדם עמל. חושבים שזוכים להיות גדולי ישראל, לשבת רגל על רגל ועם כל ה... ולראות מראש איפה יעמוד הקוסטה ומה יבוא אחריו ולתכנן את כל סדר העבודה ואחר כך לחשוב איך להתחיל ללמוד. הצערה אומר לו, טוב, אז עוד מעט תגמור את זה ותגמור את זה, ובסוף זה וזה לא מתקיימים בידו. צריך עמל, והעמל קודם כל זה להיות נכון לכל הקרבה בשביל התורה. וככל שאדם מקריב, כך הוא משיג. לא יותר ולא פחות. באותה מידה שהוא עמל, הוא משיג. באותה מידה שהוא מקריב, מקבל סייעתא דשמיא. באותה מידה. אדם יקריב הרבה, ישיג הרבה. כשהוא נותן. כי התורה, אנחנו לא יכולים להשיג אותה. זה נגד הטבע. הנס הכי גדול שהיה אי פעם בעולם זה מתן תורה, לא בגלל הניסים שהיו שם, אלא מתן תורה, לתת תורה לאדם, תורה שהיא תכלית הרוחניות, לתת אותה לאדם, זה הדבר הכי רחוק מן השכל, יותר רחוק מקריעת ים סוף ומכל הניסים גם יחד. אבל השם עושה את זה, ולא פעם אחת, אלא נתן ונותן. אנחנו לא אומרים ברוך אתה השם נתן תורה, אלא נותן התורה, הוא ממשיך לתת. וממה הוא נותן? כשאנחנו מתייגעים ועמלים, לא העמל שלנו מביא לנו את התורה, שלא נתעה. מפורש אמרו חזל, יגעת ומצאת. לא יגעת והסקת, אלא גם אחרי הגיעה זה רק מציע, השם ממציא לך. כי אין אפשרות להשיג. אם אדם ירצה להתאמץ לעלות ברגל לשמיים, יכול לעלות? לא שייך. הוא לא יכול, יש דברים של... לקבל תורה, לקבל רוחניות, זה לא שייך. אבל כשאנחנו ממיתים עצמנו, נותנים את כוחנו, זאת חוקת התורה, אז גם השם נותן לנו. ככה השם קבע, שכשאדם ממית עצמו, הוא נותן לו. כמה נותן לו? כפי מה שהוא מתאמץ, כפי מה שהוא מתייגע ועמל. לעמול ולא לקוץ בעמל. לעמול ועוד לעמול. בסוף הכבוד לבוא. בסוף רואים סייעת הנשמעיה כזאת. אמר הגאון רבי שאול לבן דנן עליו השלום. פירוש אחר אומר, יגעת או מצאת, כשבאים לראות מה מצאנו, רואים שהמציאה היא הרבה יותר גדולה מהעמל. זה גדולה מהגיעה. זה השכר הטוב. שאדם מוצא בסוף הרבה יותר ממה שהוא השקיע. כמה שאנחנו משקיעים, השם נותן עוד יותר. השתבח שמו. אז הוא ייתן לכם קדושה וטהורה ותזכו להיות עובדי השם אמיתיים ועמלים באמת ובתמימות בכל כוחכם בתורה. תהיו דבקים בשם ובתורתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום אמן ירצון.